אמרת כיצד נעשה אדם אבות ישועון? התשובה היא מן השבירות. שברתי את אמי ואת אבי, שברתי להם את הבית, שברתי להם את לילות המנוחה, שברתי להם את חגיהם, את שבתותיהם, שברתי להם את ערכם בעיני עצמם, שברתי להם את הפתחון פה, שברתי להם את לשונם, מאסתי את היידיש, ואת שפת קודשם לקחתי ליום יום. מאסתי עליהם את החיים, יצאתי מן השותפות. וכאשר ירדה עליהם שעת האין מוצא, עזבתי אותם בתוך האין מוצא.
אלן, אני חיים, ובדקות הקרובות נדבר על אבות ישורון, בהקשר של תרבות נמוכה, גבוהה, קאנון, פופולריות. וכשאני אומר לדבר, אני מתכוון לכך שאני מארח פה חברה יקרה שלי, רותם פרץ, שהיא בעצמה סטודנטית בסמינר, בחוגים היסטוריה וספרות. רותם, תגידי שלום.
היי, שלום.
כן, אז בוא נצלול למה ששמענו. התחלנו עם שיר מאוד מפורסם שלו, שנקרא קטע מתוך ראיון, ובעיניי, השיר הזה מקפל בתוכו את כל המהות של אבות ישורון כמשורר, שהוא חצוי ותלוש, שמרחף על כל מיני קרקעות, ואומר, הוא נולד מן השבירות. הוא אומר, כיצד נעשה אדם אבות ישורון? הרי הוא לא נולד בשם אבות ישורון. אבות ישורון הוא דמות בדויה שהוא בדל לעצמו. הוא נולד ב-1905 בשם יחיאל אלתר פרלמוטר, בעיירה פולנית, דובר יידיש, הגיע לארץ כשהוא לא יודע
עברית.
נכון, לא יודע עברית, מדבר יידיש, הוא יודע רק עברית תפילות כזו. ב-1925, בחור צעיר.
הוא היה תמיד גם מין אוף מוזר כזה בהוויה הישראלית, למרות שהוא בהתחלה נורא רצה לאמץ את הדמות הזאת של הפועל הישראלי. הוא גם עבד בחקלאות.
כן.
הוא גם השתתף במלחמה.
נכון, בשחרור. כן. אז אומר לנו אבות ישורון בשיר הזה, שהוא פשוט מן השבירות הוא נעשה. הוא שבר את אמו ואת אבו, שברתי להם את הבית, שברתי להם את חגיהם, את שבותתיהם, שברתי להם את הפתחון פה, ואת שפת קודשם לקחתי ליום יום. הוא מדבר על על השבר המוחלט שהאדם שנולד במקום אחד מגיע לישראל, המיזוג גלויות הזה, ואין לו ברירה. ברוח ההגמוניה, הגמוניה זו מילה חשובה פה, ברוח ההגמוניה הוא שולל את כל מה שהוא גדל עליו, את השפת אם שלו, במובן העמוק של שפת אם, לא את השפה, כמובן שגם את השפה, אבל את התרבות שלו הוא שולל. ולפחות בהתחלה הוא אוהב את זה, הוא רוצה לעשות את זה, הוא מוצא בישראל את כל מה שהוא חיפש.
תראה, חיים, אני חושבת שזה מקרה די ברור של מעין החלום ושברו.
כן.
כלומר, מגיע לכאן עם חזון, מוכן לוותר על הכל, משאיר את המשפחה שלו מאחור, את השפה שלו, נולד מחדש, קורה מה שקורה בארץ, משתתף במלחמה, מבין את הדברים כמו שהם, וקורה שבר. ובעקבות השבר הזה, הוא מסתכל על כל מה שהיה אחורה, במין נכון. נזריה מחודשת, ומבין שהוא כן צריך להיוולד מחדש, אבל לא כמו שציפו ממנו, נכון. אלא כפי שהמציאות מכריחה אותו.
גם כמו שמתואר בשיר הזה, ובכלל בשירה של ישורון, הוא מאוד קיצוני, מאוד דיכוטומי בדעות שלו. הוא מחליט את זה, יש לו איזה דעה מסוימת, הוא כמו סוס שחוסמים לו את השדה ראייה, הוא רואה רק את הדבר הזה. מתואר עליו שהגיע לארץ, אז הוא ממש השתתף בפולחן הזה של זניחת הגולה. הוא לא ענה למכתבים של המשפחה שלו מהבית.
הוא לא רוצה לדבר בשפה הזאת גם.
כן?
הוא לא הרגיש שייך אליה יותר. מעין חטא כזה לדבר בשפה שהיא לא עברית.
לגמרי. אבל אז המשפחה שלו בפולין משתתפים משתתפים. נרצחים. הם נרצחים בשואה.
כל העיירה שלו.
והוא מבין פתאום, הוא פתאום ברטרוספקטיבה, הוא מבין שהוא חטא, שהוא זנח אותם לחלוטין, ו, ולפתע הוא יוצא כנגד השלילה המוחלטת של הגולה ושל היידיש. הוא רוצה, הוא אומר באחד השירים שלו את ציווינו ינדס לא לשכוח ואת פולין לא לשכח, שלא, לא, כאילו, זה חי, זה חלק ממנו, הוא לא מוכן לעזוב ולשכוח לחלוטין את המקום שממנו הוא בא.
אבל אני חושבת שגם התפיסה הזאת של פתאום הזניחה המוחלטת שכל מה שהיה בעבר זה חטא, זה גם חלק מה, אולי האישות הרומנטית שלו, שהוא עד הסוף בכל דבר. ובגלל זה, אז ההתנגדות גם פתאום לזניחת הגולה הייתה גדולה.
נכון, נכון. הוא ככה הוא זז. גם אותו דבר עם הפוליטיקה, שאולי נגיע לזה בשלב קצת מאוחר יותר לעומק, אבל אותו דבר היה לו. הוא היה אחד הבולטים שהוא ראה את הערבים. הוא ראה את הערבים, נעמי שמר כותבת בירושלים של זהב, כיכר העיר ריקה, ועוד לפני כן הוא רואה שהיא לא ריקה, הוא רואה את הערבים שמולו, הוא אומר, מי שאלה אותי
היה
ספן ערבי. כן, ואחרי זה, עם האמונה שלו בשלום ובקירוב ובהבנה, הוא מזהה בכלל בערבים כסוג של אבות קדמונים שלו. אחרי הפיגוע במעלות, ב-70 ו... אני חושב 73, אבל אני לא בטוח, אז אולי נבדוק את זה אחרי זה, אבל אחרי זה הוא אומר, נשברתי לשני חצאים, הוא כבר לא מאמין בשלום, אין סיכוי לאיחוי בין ערבים ליהודים, הוא לא רואה את זה יותר, הוא קיצוני בטירוף.
הוא קיצוני, אבל אני חושבת שההזדהות הזאת עם הערבים, ההבנה של השבר הגדול של מלחמת השחרור, הגיע מתוך מקום אישי שלו, כמו שהוא עזב את ההורים שלו והם נסתו ואין לו לאן לחזור יותר, גם אם הוא רוצה אין לו למי לשלוח מכתבים, והמכתבים האלה אין להם יותר מקום. כך גם לערבים, כלומר מעבר לזה שמבחינה פוליטית הוא מבין שקרה פה אסון, הוא מרגיש גם הזדהות איתם, כמו שלא, אין לאן לחזור, גם להם אין לאן לחזור. ואחרי זה, בשלב מאוחר יותר, אחרי הפיגוע במעלות, שהוא אומר, לא יהיה שלום, אני לא חושבת שזו איזושהי תפנית גדולה, כמו ההבנה הזאת של לא נוכל לחיות ביחד, אבל זה לא אומר שזה מצדק. כי זה כמו להגיד, אם אנחנו לוקחים את זה שנייה להסתכלות על השואה, אז אולי הוא לא היה חושב גם שהיהודים יכולים לחזור לגור בגרמניה, אבל זה עדיין לא משכיח את מה שהוא.
זה מעניין, הוא גם אומר, כעסו עליו על זה מאוד, אבל הוא רואה את השואה היהודית באירופה ואת הגירוש של הערבים מארץ ישראל במלחמת השחרור, את הנכבה, הוא רואה אותם כחלק מאסון אחד של העם היהודי. הוא אומר, איזושהי אירוניה טרגית כזו של מפליטות ושואה, ואז לייצר אסון לעם אחר. כעסו עליו על זה, כי קשה להתמודד עם הפצע הזה, והוא לא עושה השוואה, הוא לא אומר שהאסונות הם שווי ערך, אבל הוא מצביע על הטרגיות הזאת, שהעם שהוא גלה וניסו להשמיד אותו, מגיע למקום, ואז מייצר פליטות לעם אחר. הוא רואה את זה, הוא לא עיוור לדבר.
הוא לא עיוור, הוא גם לא לוקח, הוא לא משתתף בהוויה הקורבנית.
כן.
הוא כן חי בהוויה של קורבן, אבל הוא רואה את האחר גם כקורבן מתוך איזה סדרת אסונות, והוא לא תופס עמדה קורבנית כזו שלא יכולה לראות באחר כאחד שנעשה לו עוול.
נכון. מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה קצת להחזיר אותנו לפסים. בכל זאת אנחנו רוצים פה לדבר לא רק על הדמות של אבות השורון כבן אדם חצוי, אלא על על המערכת היחסים המורכבת שלו עם קאנונים שונים. אז ניקח רגע הפסקה ונלך על זה. אז קאנונים. אבות ישורון נמצא במערכת יחסים עם בעיניי עם שלושה מוקדים של מוקדי תרבות כאלה, שיש להם קאנון ויש להם תרבות נמוכה או פופולרית. והמוקדים האלה הם תרבות באופן כללי, העולם הפוליטי של עולם השירה והספרות בכלל, שבתוכו גם כמובן יש קאנון בו, ואני אסביר את ההבדל בין עולם הספרות לתרבות בקצרה. כל סופר נחשב עבור מי שאינו אומן כחלק מאיזשהו קאנון נעלה או גבוה, אבל בתוך העולם הזה של הספרות יש היררכיה מאוד ברורה. והקנון הפוליטי, ההגמוניה המחשבתית, ששם אבות ישורון היה לו קשה מאוד. ואני רוצה שנתחיל לדבר עם הקנון התרבותי. אבות ישורון הוא ללא ספק משורר גבוה, אפשר לקרוא לזה. הוא לא כתב ספוקן או כל מיני דברים כאלה, זה לא שירי זימה, זו שירה גבוהה, ובמובן הזה אין ספק שהוא איזשהו משורר קנוני, וגם מיד מההתחלה איך שהוא עולה לארץ, הוא סוג של בחבורה לוויינית של התותחים הכבדים של זמנו, אלתרמן ושלונסקי, והוא קוראים אותו, הוא מקובל. ואני רוצה פה להתייחס לשתי תיאוריות שדיברנו עליהם בקורס, ואת כמובן מכירה אותם. האחת היא התיאוריית הדעות הקדומות של דוד פישלוב, שמדבר על הדעות הקדומות של אנשים לוקים בהם או משהו כזה, בהבחנה בין תרבות קנונית לתרבות פופולרית. ובגדול וממש ממש בקצרה הוא מדבר על כך שמדובר בשתי קטגוריות סטטיות.
כן,
זה זה וזה, אי אפשר לעבור ביניהם. אבל שוב, כל זה הוא מצביע עליהן כדעות קדומות, כלומר הוא מסביר למה זה לא בדיוק נכון. הוא מדבר על תרבות פופולרית כדבר שיש לו תפוצה רחבה, לעומת ספרות קנונית שהתפוצה שלה היא צרה ומצומצמת מתוקף ההשכלה של הקוראים. וכמובן הוא מדבר על כך שקאנון למעשה שווה תחכום ומורכבות, ריבוי קולות, משהו שצריך לפענח אותו,
שבזה יש שורון
כן,
שולה.
לגמרי, לעומת הפופולרי שפונה למכנה המשותף הנמוך. בסוף הוא מספק את המטאפורת הפרחים והזבל של הפורמליסטים הרוסים, שמדברת על זה שבעצם אפשר לראות ספרות גבוהה כפרחים וספרות נמוכה כזבל, אבל אז הוא כאילו הופך את המטאפורה הזאת למורכבת יותר, עושה לה ריאליזציה אם תרצי, של שפרחים ניזונים מזבל, פרחים צריכים את הזבל גם כדי להגדיר את עצמם כפרחים, אבל גם הם ניזונים מהם, זבל זה הדשן שממנו גדלים הדברים היפים. ובזה, זה עוד דבר ששורון מומחה בו, הוא בעוד השירה העברית הייתה מאוד מכוונת עברית טהורה וצחה, הוא לקח מערבית ומלדינו ומיידיש כמובן ומסלנג, והכניס אותם ורקח אותם לתוך השירה שלו.
הוא שבר מילים, הוא צרף, הוא ביטר על הברות.
מה זה שבר? לגמרי.
הוא יצא גם שפה משלו.
לגמרי. מלך השבירה של עם כבר שבירות. הוא שבר גם את העברית שלו. אז מהבחינה הזאת, גם מבחינת הדעות קדומות וגם מבחינת השבירה שלהם, הוא לגמרי משורר קנוני. וגם אם נכניס פה עכשיו את אסכולת פרנקפורט ואת תיאודור אדורנו, שמדברים על חרושת התרבות, על שיעתוק מול ביקורתיות, על אומנות אוטונומית, אז גם כאן אני חושב שאנחנו יכולים להסכים בקלות שאבות ישורון לא משעתק. אבות ישורון ממציא את עצמו מחדש כל הזמן, הוא מבקר כל הזמן, הוא לא, הוא ניזון כמו כל אומן, כמו כל יצור חי, הוא רואה, הוא חווה ונותן את האינטרפטציה שלו.
כן,
מן
אפשר
הסתם.
לומר שהשימוש בשפה זה משהו ש אולי התחיל איפה גם אבידן משתמש בזה, וגם שלונסקי כן התעכב על שפה. אפשר לומר שאלתרמן הפך משירים סגורים לשירים פתוחים וחסרי צורה, אבל הוא נתן לזה אינטרפטציה אישית שלו, הוא לקח את זה לעומקים אחרים, וזה הייחודיות שלו.
נכון. מה רציתי לומר על זה? כן, בראיון עצמו, בראיון איתו, הוא אומר בעצמו ש לא אכפת לו מה יהיה עם השירים שלו, לא אכפת לו אם יאהבו אותם, לא אכפת לו אם יקראו אותם, לא אכפת לו מה יהיה כשהוא ילך, הוא האנטי של השיעתוק, לא מעניין אותו, הוא יוצר בתוך חוויה מאוד אינטנסיבית של עצמיות, הוא יוצר מתוך עצמו, עבור עצמו. ולכן אני חושב שאפשר לסגור מאוד בקלות, שלפחות ברמת התרבות, אבות ישורון נמצא בקנון.
אז באמת עסקנו בקאנון התרבותי, ואולי קצת נדבר על הפוליטיקה של עולם השירה. אז כשאבות מגיע לארץ, אפשר לומר שהוא די בקלות נכנס אל האליטה הספרותית בארץ, כן. עבד לצד אלתרמן.
כן, אלתרמן קיבל אותו.
ו... כמובן שהוא הנהיג כן. את החבורה, אבל עדיין הוא ישב איתו באותו כן. השולחן.
אלתרמן הוא הזכר אלפא של ה... של ה... של ההגמוניה של השירה בעברית, לצד שלונסקי, שמתפקד כאולי יד ימינו כזה, כאילו אפשר לראות אם נעשה איזה הקבלה למדיניות פה.
וזה עבד בהתחלה, כי כולם היו באותו כיוון, כולם היו גם בפוליטיקה עצמה עם אותה מחשבה.
כן, הייתה איזושהי הגמוניה, אבל לצד זה שהוא התקבל לכאורה, הוא עולה לארץ, הוא בחור מאוד 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 משונה, ידוע שהוא היה גנדרן, אהב להתלבש, הוא היה מתנהג מוזר, היה מתלבש אחרת.
הוא לבש חקי, לבש כן. בז'י, הוא לא
חקי. לגמרי. אבל כן, הייתה לו חבורה כזאת, הוא היה מלא חבורות אז הוא היה בחבורה של כל המחברות לספרות, והיה לו איזה גב כזה, אבל הוא תמיד היה מה שנקרא זאב בודד כזה, הוא היה לבדו ויוצר מתוך עצמו ובתוך ההיררכיה הזאת של עולם הספרות והשירה אני לא חושב שיש הרבה משוררים שחוו נדידה כל כך משמעותית כמו אבות ישורון. אם ניקח את אלתרמן ושלונסקי שתמיד היו כאילו ייצגו את השיא של המילי הספרותי, אז הוא נע ונד, ואפשר לראות את זה כשהוא בשנות ה-50, כשהוא פרסם את השיר שלו, פסח על כוחים. אני לא רוצה שניגע בו כרגע יותר מדי, רוצה שניתן לו את המקום שלו, אבל הוא נודע באופן הכי מוחלט שאפשר לנדות בן אדם. כל העולם הספרותי פשוט התנער ממנו, אפילו החבר'ה שלו מהחבורה המחברות לספרות פשוט לא יצאו להגנתו, הוא נודע לחלוטין.
תראה, זה שוב מתקשר למה שאמרנו על האופי הרומנטי-דרמטי הזה. גם כשהוא נודע, הוא המשיך להגיע לקפה קסית ולשבת שם לבד בודד כן. בשולחן, כי זה איזושהי עמידה על עקרונות. כלומר, הנידוי לא ישנה את האופן שבו אני מסתכל על המציאות ומפרש אותה. Mm-hmm. וזה גם העוצמה שלו אולי כמשורר, לשבת מול אלתרמן ושלונסקי, אותה ההגמוניה, ולקרוא עליה כן. תיגר.
נכון, ובהמשך מה קורה? זה אלה שנות ה-50 וה-60. שנת 1970, המלך מת. המלך מת, וזה אלתרמן כמובן. ואני לא זוכר מי סיפר, אבל אבות, שהיה לו המון כעס על אלתרמן, הוא נקרא. כשאלתרמן מת, והוא אומר, את זוכרת מה הוא אומר?
כן, הוא אומר, עדיף אבא רע מאשר להיות בלי אבא. כלומר, הוא ראה את אלתרמן כאבא.
בטח, האבא של העולם הזה.
כמי שקיבל אותו, אולי מי שהכניס אותו לתוך האליטה הספרותית.
כן, והבת של ישורון, אילית ישורון, שהיא בעצמה אושיית ספרות רצינית, היא ראיינה אותו כמה פעמים, ובאחד הראיונות היא שאלה אותו אם הוא רואה במוות של אלתרמן כמשהו שאפשר לו פתאום לזרוח, ואבות ישורון לא יודע אם הוא היה איש צנוע, אבל הוא אומר שדברים כאלה הוא לא יכול להגיד, זה שאלוהים יגיד, אבל...
אז תראה, אני בטוחה שזה שהאור של אלתרמן
שפט,
כן, זה נתן אפשרות לאור שלו.
ברור, יגיד מה שיגיד אבות ישורון, פרקטית זה מה שקרה. היה זרקור שהיה מופנה אל אלתרמן. אלתרמן מת, ואחר הזרקור הזה צריך מקום, צריך דמות, וישורון הצליח למלא את הדמות הזאת. גם הכתיבה שלו השתנתה בשנים המאוחרות שלו, והוא הפך להיות משורר אהוב ואהוד עד מאוד. הוא הצטרף לחבורת סימן קריאה עם ויזלטיר ומנחם פרי, הוא פורסם בכמויות אדירות. אפילו מנחם פרי מספר סיפור משעשע שהם הלכו יחד ברחוב הירקון ופגשו איזה שני חבר'ה מהשייטת שיקורים כזה, והם ראו את אבות ישורון, כן, בדיוק, הם קוראים לו, חושבים שזה שלונסקי, העמידו אותו על השולחן וביקשו ממנו ששלונסקי יקריא להם שיר, והוא היה, שלונסקי היה כבר מת כשזה קרה.
אבל הוא אהב את האדם, הוא כן.
נכון, וככה באמת הוא היה לו זיגזוג רציני עם הקאנון, הוא היה שם, ואולי השיא של כל הסיפור הזה, ב-92, אם אני לא טועה, הוא הודיעו לו שהוא עומד לקבל את פרס ישראל, שזה אולי אחד הפרסים הכי נחשקים, אבל הוא מת לפני שהוא הספיק אשכרה לקבל את הפרס, והבת שלו סירבה לקבל את הפרס במקומו. לא יודע אם זה משהו שהוא אמר לה שהוא לא יקבל את הפרס, אני חושב שהיה לו, הוא החזיק הרבה בלב שלו על ה...
הוא פשוט, אני כן זוכרת שהוא אמר שזה פרס גס. כלומר, אולי הוא הרגיש שזה לא מתאים לדמות שלו לקבל.
כן. הוא היה שמורכב, ואני קשה באמת להדגיש מספיק את העוצמה של הנידוי שהוא חווה. הוא מספר באמת איך הוא ישב שם הבודד, כתב את השיר אחרימן, אחרימן זה בכלל, הוא אומר לא, השם הזה, אחרימן זה מישהו מדת זרטוסטרה של הפרסים, והוא אומר אני לא יודע מאיפה השם הזה נכנס לי לראש בזמן האחרון, אבל הוא יושב לי בראש ומהדהד חזק. ו... כן,
כי הוא נתפס כבוגד במה שאנחנו לחלוטין. מקדשים בשירה
לגמרי.
והוא גם עשה את זה אבל מתוך איזשהו רצון להשמיע קול של עם אחר, להשמיע קול שהיה חסר, והוא שילם על זה מחיר.
כן.
אבל הוא עמד בזה, אני חושבת שזה היה חשוב לו אם הוא עדיין המשיך להיות חלק מההוויה הזאת, זה היה חשוב לו.
כן, ואמרת, דיברת על הראייה הפוליטית שלו, אני חושב שכאן חייבים אחר לתת לזה את ההתייחסות למערכת יחסים של אבות ישורון מול הקאנון הפוליטי, הפוליטיקה של ישראל. אני רוצה להתחיל דווקא לפני שנדבר על פוליטיקה ועל השקפות הפוליטיות של אבות ישורון, להתחיל לרגע עם אסכולת ברבינגהם ועם סטיוארט הול, שמדבר על פענוח של טקסטים, של תוכן, של יצירות. הוא מדבר על שלושה סוגים של פענוח. פענוח הגמוני, שזה פענוח שפשוט מקבל את מה ש... את מה ש... בדיוק את הנאמר, בלי למתוח על זה שום ביקורת. פענוח מדיין, זה פענוח שמתחיל לתת ולשאת עם ה... עם הנאמר, ולנסות לפענח אותו קצת אחרת, אבל הוא עדיין מקבל, וכמובן פענוח מתנגד, שזה מתיחת ביקורת מוחלטת על כל חתיכת טקסט, וסירוב לקבל אותה.
משחת רענית, כלומר, קריאה לגמרי.
לגמרי, ואני רוצה שנייה להתייחס אל ההגמוניה הפוליטית בישראל, נכון, לשנות ה-50 וה-60, אולי גם להיום, כאל יצירה. על הדרך שבה אבות ישורון כיוצר מפענח אותה, והוא מפענח אותה פענוח מתנגד לחלוטין. במאמר של מיכאל גלוזמן, במאמר שהוא כתב על השיר פסח על כוחים, שמיד נגיע לך, הוא מציין שישורון נגע בשלושה טאבואים שהחברה הישראלית פשוט סירבה, ובכלל עולם הפואטיקה סירב לגעת בהם, והטאבואים האלה הם כאלה. אחד, הגולה, לא מציינים את הגולה, כותבים רק בעברית, וזה גם לצד הטאבו השני, הוא באמת שלילת השפה. הגולה והשפה מודחקות לחלוטין. יש עברית, יש עבריות וישראליות. והטאבו השלישי זה הנכבה. גירוש התושבים הערבים במלחמת השחרור. שזה משהו שפשוט לא נגעו בו, לא ראו אותו, ורק שנים רבות אחרי זה התחילו לגעת בו. אבות ישורון מלכתחילה רואה את הערבים. מהיום שהוא מגיע לארץ ישראל ב-25, הוא רואה שיש כאן ערבים, ומלחמת השחרור שהוא היה גאה להשתתף בה, והוא ראה את עצמו כחלק מישראל, עדיין הוא מכיר בהשלכות הקשות שלה. הוא יכול לחיות עם הדואליות הזו, שדבר הוא צודק מצד אחד, אבל שהוא מייצר עוול מצד שני. הוא לא מכחיש את זה ולא מדחיק את זה. ועכשיו אני אקריא כמה בתים מתוך פסח על כוחים, שזה שיר שפורסם ב-1952 בעיתון הארץ, ו...
עורר שערה.
מה זה עורר שערה? בלשון המעטה. זה ערער את העולם של אבות ישורון. אני אקריא כמה בתים, רק זה שיר מאוד ארוך, אני לא אקריא את כולו. מקריא את השלושה בתים הראשונים. יום אחד לאדמה, לעמוקה מן פלסטין, מן פלסטין ההוך הוך, מן כנען פלחין. יום אחד לאדמה, המלאה את הקדים, וקשיי ומאודמה, חמיי וגידים. את עירייתה אינה מגדת לרוכבי על הריות, ואינה מגדת לרוכבי על התנות צחורות. ובהמשך הוא מדבר שהגענו אל החוף בג'יאניקולו, שזה הסירה שאיתה, הספינה שאיתה הוא עלה, ג'יאניקולו. שהגענו אל החוף בג'יאניקולו והקמנו אל הסף ספן ערבי, עזרותיו שלוחניות וכנצי קולו והידיים מבית אבי. והגענו ולארץ ערירי ולארץ אין פועם ויהימה, ותאמר פטמה, מהרה נערי, אמור לה אימא. כן, שורון מבין את הקשר של היהודים עם הערבים, הוא מזהה בערבים, בבדואים, בפלחים פה, איזשהו דיבות ארכיטיפית של אבות קדמונים של היהודים.
תראה, אני חושבת קודם כל שצריך לעשות פה הפרדה, ההתעסקות של אבות עם, כמו שאמרת, עם השלושה, השבירת מוסכמויות האלה, העיסוק בגולה, הכתיבה על הערבים, הם שני דברים שונים. כלומר, הוא מגיע לכאן שיש הכרח מבחינה מדינית לייצר לאומיות. לא הייתה לאומיות עברית והיה הכרח לייצר לאומיות עם כל מדיניות כור ההיתוך. שמשוררים, אפשר לומר, הם גם איזושהי זרוע שמייצרת לאומיות, כותבת בעברית, כותבת על רוח התקופה, היא מייצרת היסטוריה של העם במדינת ישראל. מה שלא היה והיה צריך. ושהוא מגיע ופתאום מזכיר את הגולה, אז קודם כל זה לא משהו שמקבל בסבר פנים יפות, אבל זה משהו שמבחינת אבות זה הכרח.
נכון.
כלומר, הוא מרגיש שלדבר על הגולה, משמע, לכתוב ביידיש, לכתוב על בית אבא, לשבור מילים, לתת כל מיני ביטויים כמו גבלדים, זה הכרח. כן. כי ככה הוא מחיה את מי שכבר לא חי. ככה הוא מדבר על אבא שלו, והוא בעצם, מה שנקרא, מכסה על החטא של העזיבה. כשהוא כותב על הערבים, הוא עושה את זה מתוך החירות של המשורר. למשורר יש חירות עצומה, גם אם דיברנו פה על כמה שניסו לשתק את החירות הזאת, יש לו חירות, ומתוך בחירה הוא כותב על הערבים. וכשהוא עושה גם את הדיבור על הבית אב, וגם את
הערבים, הוא מעלה את המודחק. כל מה שמודחק בחברה,
הוא מעלה את המודחק, והוא אומר, אל תנסו לייצר לנו לאום אחד, לאום עברי, יש פה המון, וצריך להתייחס, וצריך לתת מקום להכל, וזה מעורר סערה. כי הוא כותב את זה אחרי ששת אלפים איש...
רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך. מה זה מעורר סערה? הוא קטלו אותו, הוא מת, הקריירה שלו מתה. ברגע שהוא פרסם את השיר הזה, מיד הופיעו בעיתונים ימנים ושמאלנים כאחד. הארץ הוא העיתון היחיד שלא פרסם קטילה מוחלטת שלו, כלומר...
אבל זה בדיוק ההתפעלות. אז שאנחנו מדברים על ימין ושמאל, זה לא כמו היום. כלומר, אז לא הייתה איזושהי, בכלל, הבנה כזאת שיכול להיות שמה שאנחנו עושים לא בסדר.
כן.
כלומר, מובן שהארץ שייכת לנו ושהמלחמה הזאת זה מלחמה לקיום
נכון?
שלנו.
כן, יש את האמרה הזאת שבן גוריון היה היום ימני מדי למפלגת שמאל, ושבגין היה שמאלני מדי לליכוד.
כן, זה לא אפשר להשוות את המבחינה הזאת לימינו.
כן. וכך כל העיתונים פשוט קטלו אותו, פרסמו פרודיות על השירים שלו, יש מי שפרסם פורים על סירים, כל מיני צחקו עליו, משני אופנים צחקו עליו. אחד אמרו שהשיר הוא כתוב בשפה שלא ניתנת להבין, והיא שבורה מדי, פשוט מין זרם תודעה לא אחיד, לא הגיוני, שקשה לו לחלץ ממנו משמעות. זה הביקורת הראשונה. ואלה שכבר הצליחו לחלץ מהשיר הזה משמעות, ראו בה פשוט בגידה. אין מילה קשה, אבל אין דרך אחרת לראות את זה. ראו אותו כבוגד, ואני אשמח להקריא לך כמה דברים שכתבו עליו.
כן, ש... רק תגיד לפני זה שאני חושבת שהקטילה הזאת, גם על סגנון הכתיבה וגם על מה שנאמר, זה איזשהו ניסיון אולי להוציא אותו מהקאנון, כלומר לגרום לו לשלם על ה...
לגמרי. אני מקריא. יעקב גיל בעיתון חירות כותב ככה: ביום 23 במאי שנה זו, זאת שנת 52, פרסם בארץ אבות ישירון שיר רב כמות בין 27 בתים בני 4 שורות כל אחד בשם פסח על כוחים, שקולו התבוללות ערבית, עבדות מוסרית ותסבוכת נפשית. התבוללות ערבית, הביאורים של אהרון אמיר לשיר זה שפורסמו ב-13 ביוני בארץ הם דברים חסרי היגיון ומשוללי מצפון לאומי. אם הארץ יפתם את קוראיו בספרות זו של מינות זו, הרי נשקפת סכנה לא רק ללאומיתם של קוראי העיתון, אלא גם לבריאות נפשם.
תראה, גם השיר הזה, יש לציין ששדרן בדמשק שיבח את השיר. כלומר, היה נורא ברור כן. לאיזה כיוון השיר הזה הולך.
כן, אמרו לו הולך לאבדאללה וכל זה.
בדיוק, זה לגמרי התקבל כמינות יפידה.
כן. אגב, באותה שנה, ממש כמה ימים אחרי זה, אחרי כל הביקורות, אבות ישרון פרסם שוב בארץ, שיר קצר שהיווה את התגובה שלו לביקורות עליו. אני חושב שיהיה יפה להקריא אותו. חבור חברתי ונחתם בעיתון לא מצודד. איתים הוא כל העם, איתים הוא כל בודד. חברת במילין, פסח על כוחים, הדברים אומנם שלי, אך מן הארץ לכוחים. שכאן הוא מכניס קטנה, הוא אומר, תגידו מה שתגידו, זה אמנם המילים שלי שאני שמתי אותם על הדף, אבל פשוט אמרתי מה שכולנו יכולים לראות, ורובנו בוחרים להתעלם ממנו. הדברים אמנם שלי, אך מן הארץ לקוחים. אני אקריא, ברשותך, זה הכל מתוך, יש לציין המאמר של גלוזמן, עוד איזה שהוא, כמה דברים שכתבו עליו כדי להבין את העוצמה, של ה, של ה, של הנידוי שלו. זה נידוי, כמו, אין דרך, לא יודע איך אפשר לראות את זה. פשוט קהילה שלמה לא יכולה לשאת את משהו, לא יכולה לתת לו מקום. אין, הבחור הזה לא יכול להיות חלק מאיתנו.
היא קבעה אותו, כן, היא די הוציאה.
כן, אז אני מקריא. הדבר הבא שאני מקריא לא נחתם בשם א' ב'. קראנו את שיריו של אבות ישורון וכאבנו. כאבנו את כאב לשוננו שנתבזתה. כאבנו את כאב ערכנו שנתמוללו רמוסים בין עדרי גמלים ואורחות נודדים ערבים. כאבנו את כאב הקודש שהפך לחול נלעג ויומרני. וכאבנו כאבה של שירה שפרצופה עובת. הכל יש כאן חוץ מאשר שירה נאמנה. שירה נאמנה. לשום שיר כמעט אין קיום אמנותי כשלעצמו ללא המטען הרעיוני פוליטי שהוא נושא. אך אם כאבנו... איך אם כאבנו כאב עיוותה של תרבות ואינוסה של שירה, הרי הזדעזענו כשקראנו בדברים המלווים את הספר שורה נפלאה זאת. שואת יהדות אירופה והאיבה הגדולה בין בני עבר לבני ערב, הם בעינינו שני פנים, הם בעיניו, סליחה, של, שני פנים של אסון לאומי אחד. כיצד אפשר להעלות בנשימה אחת מבלי להיחנק שני דברים אלה? קטלו אותו. צריך לציין, זה יפה השפה שפעם כתבו בה, גם אם כתבו בה דברי ערס, אבל הביקורות עליו היו אלימות ורצחניות. שהוא מבזה את הלשון, מדברים פה על שירה נאמנה.
הוא היה פורץ דרך, וזה היה מוקדם מדי, והוא עשה ההשוואה הזאת, הנגיעה בטאבו הזה של השואה. זה לא היה מקובל, וזה הגיע אצלו, אמרנו זה מפניך, זה הגיע במקום אחר, מזדהות כאדם לאדם, ולא כלאום יהודי מול... מול הערבים
הפלסטינים. כן, אז ככה פרסמו עליו פרודיות שאותם אני לא אקריא וביקורות. גם היו כמה ניסיונות בכל זאת, ניסיונות בודדים להצדיק ולנמק, לעשות איזה סנגוריה על השיר הזה שלו, אבל זה הרג אותו. אנשים מתוך החבורה שלו סירבו להגן עליו ולכתוב לטובתו. אלתרמן ושלונסקי הכרימו אותו לחלוטין.
שהם
מכונני ההגנה. כן, בדיוק. דעת, אלתרמן עם עיר היונה שלו, המשורר הלאומי, יושב לקפה עם בן גוריון. כן. והוא בא, והוא סודק את ההגמוניה הזאת, ואומר, יש כאן דברים שאנחנו צריכים, שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם. וזה...
ובשלב מאוחר יותר, אבל העריכו אותו על זה.
נכון, נכון. היום מעריכים אותו על זה עוד יותר, בשנות ה-70 זה התחיל. ובאמת, כמו שאמרנו, הוא חי בחשיכה, איזה, בחשיכה של פואטיקה, איזה 20 שנה. עד באמת המוות של אלתרמן, וכשהוא בעצמו, כמו שדיברנו קודם, הזכרנו אחרי הפיגוע במעלות, חווה את השבר הזה מחדש, פתאום האמונה שלו בשלום היא לא כל כך חד משמעית, הוא קשה לו לדמיין איזשהו חיבור של מדינה דו-לאומית, יהודים וערבים, ואז גם השירה שלו משתנה, מן הסתם, הוא כבר פחות כותב על הדברים האלה, וכל האלמנטים האלה יחד, המוות של האבא, של אלתרמן, יחד עם השינוי בתפיסה שלו, והשינוי בדרך שהוא בא הוא כותב, מחזירים אותו לקאנון וביתר סט. פתאום הוא כבר לא כזה פוליטי, הוא כותב על דברים אחרים, יותר על האישי, גם התקופה משתנה.
לא, בוא לא נשכח, מדובר אחרי יום כיפור.
כן, נכון.
עולה כבר, עולים ביקורות בשלב.
כן, בדיוק, הוא יותר, החברה בשלה יותר לקבל אותו, ובאמת הוא מתקבל.
אני חושבת שיותר מכל, כאשר יש את ההבנה הזאת בעם, של משהו לא בסדר, אנחנו, יש יותר מני מלחמות ויותר מדי הרוגים, אז לא רק שהוא מתקבל חזרה, אלא נזכרים בו. אומרים, מישהו דיבר על זה כאן לפני הרבה הרבה זמן, ואז נצטף
לכם. יפה, אז אני חושב שהצלחנו לסרוק אולי, ממש בנגיעה, אבל בכל זאת, את הרומנים השונים של אבות ישורון עם מערכות קנוניות שונות, ואני חושב שכדאי שנתחיל לסכם, כי הזמן קצר. אז כמו שאמרנו, אנחנו ממש חייבים לחתור לסיום. כבר חרגנו פה מהזמן שהתכוונו מראש, וזה מדהים, כי זה בן אדם, יש לי פה ספר שלו, איזה קובץ שירים, איזה 300 עמודים, אי אפשר בכלל להתחיל לגרד את פני השטח של אבות ישורון. דיברנו עליו רק על התלישות שלו ועל על המערכות יחסים שלו עם החברה באופנים שונים, ובכלל לא דיברנו על הפואטיקה שלו, על השירה שלו, וזה חבל, אבל אין מספיק זמן לזה. אני רוצה לסכם, לדבר על אבות ישורון כעל ייצוג מאוד מוקדם ואבנגרדי ומקדים את זמנו של האחר. אנחנו מדברים היום עם כל הפוליטיקת זהויות כל הזמן על האחר, האחר הוא אני, האחר הוא לא אני, וכל מיני שאיזושהי אחרות כזו. והוא כבר גר מהיום הראשון שלו בישראל, מאיך שהוא התחיל לכתוב שירה, הוא רואה את האחר. יש כמה אחרים שהוא מבחין באחרים הערבים, כמו שדיברנו עליהם, הוא מבחין באחרות של הגולה האירופי באוריינט, בארץ ישראל, והוא כל הזמן חי עם התלישות הזאת. יש איזשהו משהו שאת רוצה להוסיף בנקודה הזו?
כן, את באמת כמו שאמרת, הוא זיהה וזיקק לשירה שלו באופן נורא תרומי את כל האחרות, את כל מה שאנחנו מתעסקים בו כיום בתרבות שלנו, זה לא התקבל, וזה מראה את הצייד גייטס, את רוח התקופה. כן. אבל זה לדעתי גם מה שהקנה לו את המקום שלו כיום.
זה כן, אולי להזכיר את זה משהו, אחד הדברים שגרמו לי לרצות לעשות את הפרויקט הקטן הזה ספציפית על אבות ישורון, היה כשראיתי את הסרט עליו, הדוקומנטרי שנקרא שישה פרקי אבות מתוך העברים, שזה מחרוזת כזו של סרטים דוקומנטריים על סופרים ומשוררים עברים, וממש בתחילת הסרט יש ראיון עם מנחם פרי שהוא עורך אחד האושיות ספרות כן, הכי מכובדים שלנו, והוא אומר משפט מדהים. הוא אומר, אבות ישורון היה המשורר החשוב ביותר של דורו, חשוב יותר מאלתרמן ומשלונסקי. הוא אומר את המשפט הזה, ואני אומר עצמי, בוא נה, אני לא הכרתי את השם של אבות ישורון עד לפני שנה אולי, פשוט לא שמעתי אותו, לא מדברים עליו, לא מלמדים אותו בבתי ספר, והוא כותב על כל מה שחשוב. כלומר, אני לוקח את זה בחזרה, לא על כל מה שחשוב. הוא כותב על דברים שכן מלמדים עליהם. הוא כותב על השואה, כותב על הגלות, כותב על העלייה, כותב על המלחמות, כותב על כל הדברים שמעניינים את התרבות שלנו, והוא עדיין עד היום, למרות שהוא מוכר והוא אהוב, בייחוד על ידי אוהבי ספרות, זה המקום שלו. הוא עדיין בתפוצה מאוד מצומצמת, אם אני חוזר רגע לפישלוב, כי אנשים שלא מכירים אותו. כשאני הייתי בשיעור של הקורס הזה, שבמסגרתו אנחנו עושים את הפרויקט הזה, שאלתי, הצגתי את הרעיון שלי, שאלתי מי מכיר את אבות ישורון, ואני חושב, אולי היה יד אחת שהורמה, אף אחד לא מכיר את השם שלו, אנשים שלומדים ספרות, זה בעיניי זה עובדה מפוצצת, וזה רק עוד יותר חיזק לי את ההבנה שאני רוצה לדבר עליו. וזהו, אני רוצה להגיד לך תודה, רותם, עזרתם מאוד. ולהקריא שיר אחד שדווקא של אבות, כמובן שלא קשור כל כך לכל מה שדיברנו עליו, זה שיר מאוד מאוחר שהוא כתב ב-1990, או פורסם יותר נכון ב-1990 מתוך הספר של אדון מנוחה, שרון מת בגיל, בשנת 92, על שיר קוראים כל הנערות, שזה כמובן הרמז לקהלת. כל הנערות הולכים אל הים והים אינו מלא, כי כל הנערות חוזרים אל הנערות, תאמינו לי. זה סוד גאות ושפל, זה סוד תורת הגעגועים.